אז קודם כל, נקדיש את השיעור שלנו לעילוי נשמת חללי מערכות ישראל, ולהבדיל בין החיים לחיים, לרפואת כל הפצועים, ולשמירה על מגני ארץ קודשנו, ששומרים עלינו בתקופה המאתגרת הזאת, די בכל אתר ואתר, ובעזרת השם יתברך, שנדע ימים טובים יותר, של שלום והצלחה, שזכה נצח את האויבים שלנו, ושיעת ישראל תגבר תמיד, אמן ואמן. אז אנחנו אומנם ביום הזיכרון, אבל השיעור יעסוק ביום העצמאות יותר. אולי לא רק, אבל פחות או יותר בעניינים הללו, כידוע שכמה מדינת ישראל היה פולמוס, האם להסמיך את יום הזיכרון ליום העצמאות או לא. כמובן, הסיבות, נקרא לזה, המתנגדים, אמרו משהו מאוד ריאלי, מאוד קשה לעבור מהצער, מהעצב של משפחות השכול לשמחה וחגיגה. מצד שני, התומכים אמרו שיום הזיכרון הוא לא זיכרון לשווא, אנחנו לא סופרים את המתים שלנו כדי לזכור אותם, כמו שאנחנו מציינים את, לא יודע מה, כמו שחברנו, אחינו האשכנזים, אומרים את תפילת אב הרחמים, כדי לציין את הרוגי פרעות התנב ודברים כאלו, אלא שצריך לזכור שהיהודים הללו, הישראלים שנהרגו על קדושת השם, הם לא עשו זאת בחינם, אלא למעננו, למען העתיד שלנו כאן, למען החיים שלנו כאן, ולכן ההחלטה שקיבלו היא החלטה נכונה, בסדר? יחד עם זאת זה כמובן מורכב, זה יוצר מורכבויות, אבל אנחנו נעמוד בהם, ולמרות הזיכרון הקשה שלנו ביום הזה, בטח השנה שזה אפילו יותר מורכב, אנחנו נשתדל להיצמד בו, מה שאפשר, יש פה סרטי בכיסא, אנחנו נשתדל להתעסק דווקא בעצמאות גם היום, אבל בדברים כלליים, לא רק ביום העצמאות עצמו. אז דיברנו הרבה, בשלושת השיעורים הקודמים הייתה לנו סקירה ארוכה שאפשר לומר תולדות הגאולה של עם ישראל בזמננו והציונות וכל מה שעברנו ואיך הדברים התפתחו. בהתחלה דיברנו על הדורות של ההוגים הראשונים, הרב אלקלעי והרב קלישר, ואחרי זה דיברנו על איך התחילה הציונות המעשית, על הרב מוליבר ועל חובבי ציון ועל פינסקר ועל עלייה מתימן ומרוקו. ובשיעור השלישי דיברנו על הציונות שעברה לידיים חילוניות, למה זה קרה ומתי זה קרה הפוך ומה בדיוק היה שם. עכשיו בשיעור הזה אני רוצה לדבר על משהו קצת שונה, וזה על התגובות לציונות מהרגע שהיא עברה לידיים חילוניות, בסדר? זאת אומרת, או בכלל לציונות, איך הגיבו האנשים ירי השמיים, הרבנים, ברגע שהציונות נהפכה להיות חילונית, ברגע שהציונות עברה לידיים של אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, מה זה גרם לעולם התורה לעשות ולהגיב, ולמה זה כל כך חשוב. כמובן צריך להסביר מה כל כך חשוב בתגובות הללו ואיך הן נוגעות אלינו, ובסוף ננסה להגיד מה דעתנו, כמובן מה הדרך הנכונה ואיך צריך להגיב למאורעות ולהבין אותם. אז כידוע, יש לפעמים מחשבה, צריך לדעת, זה אחד הטעויות הבוטות והמקובלות, שאומרים שהציבור הדתי בישראל נחלק היום לשניים, נכון? אומרים, יש חרדים ויש דתיים לאומיים. כן? לפעמים אם רוצים להעליב אותם, שהחרדים קוראים דתיים לאומיים, הם משתמשים בביטוי קצת מהעבר, איך הם קוראים להם? מזרוחניקים, נכון? המהדרין לא אומרים מזרוחניקים, כי אם מזרוחניקים, כדי שיהיה עוד קצת גוון, בסדר? למה קוראים להם ככה, אולי תכף נדבר על זה, אבל בגדול, יש איזה, אמן, יש איזה מחשבה של הרבה אנשים שזה היה מאז ומעולם. שמאז ומעולם היה דתיים לאומיים וחרדים, כלומר גם בקום המדינה, עוד לפני כן, הציונות היה את הציבור הדתי לאומי, שהוא תמך, נקרא לזה בעלייה לארץ, בציונות, בקידום הגאולה, ואת הציבור החרדי שחשב שאנחנו עדיין בגלות, והתנגד וכל זה, וזה היה שני הגוונים של עם ישראל באותה תקופה. הגוונים הדתיים, כן? זה כמובן, מה?
לא נכון.
בסדר, זה לא נכון בעליל. מה שאנחנו קוראים לו היום הציבור החרדי, וגם מה שאנחנו קוראים לו היום הציבור הלאומי, שניהם נולדו, מתי? מישהו יש השערה? לא. אחר כך. אחרי מלחמת ששת הימים. בסדר, בשנות ה-70, הציבור החרדי התחיל להתעצב בשנות ה-50, והוא נולד ממש בשנות ה-70, והאמת היא שהוא נהיה משהו בשנות ה-80. בציבור הדתי-לאומי, אחרי ששת הימים, של היום אני מתכוון. בסדר? מה היה לפני כן? היה דברים אחרים לגמרי. בעצם, אז בואו נסביר. אז בעצם, אנחנו מדברים היום על יהדות אירופה בעיקר, לא על יהדות ספרד. בסדר? זה קובע ברכה בפני עצמו. אנחנו מתעסקים ביהדות אירופה. אז בעצם צריך לדעת שהיה תגובה, היה רב אחד שהתנגד לגאולה עוד לפני שהיא הייתה בידיים חילוניות. רק אחד, רב חשוב. אחד. זאת אומרת, כל התגובות האנטי לציונות שהיה בעולם התורה, התחילו אחרי שהציונות עברו לידיים חילוניות. זה חשוב מאוד להבין את זה, נכון? כי צריך להבין למה מתנגדים, האם מתנגדים לחילונות או האם מתנגדים לגאולה עצמה, בדרך הטבע. חוץ מרב אחד, לא היה אף התנגדות לציונות לפני שהיא עברה לידיים חילוניות, והרב הזה היה
רבי
הרש"ב. רבי הרש"ב, הנה הרבי ראי נגיע בדיוק בזמן להזכיר לנו. בסדר, רבי מרש"ב, רב שלום בר מלובביץ', האדמו"ר החמישי של חב"ד, היה רב חשוב מאוד, תלמיד חכם גדול, גדול בנגלה ובנסתר, והוא התנגד לכל גאולה בדרך הטבע. בסדר? הוא התנגד לכל גאולה בדרך הטבע.
הוא
לא, הוא היה הפוך. הוא התנגד לכל לאומיות וכל זה, והוא בעצם ייסד את מה שאחר כך התפרסם מאוד אצל אדמור מסאטמר, מה שנקרא שלושת השבועות שמופיעות במסכת כתובות, שהשבועות זה שלא יעלו בחומה, כלומר לא לעלות לארץ בדרך הטבע. בסדר, אז איך תהיה הגאולה? לפי שיטתו? מה תהיה הגאולה? נס. יהיה ניסים. מה זה ניסים? פירוטכניקה מהשמיים וזה, אתם יודעים, הכל ילך לא בדרך הטבע. בסדר? עכשיו חשוב מאוד להבין את העמדה שלו, כי זו עמדה מאוד עמוקה. הוא לא התנגד לזה שהציונים היו חילונים. זה כמובן גם את זה הוא התנגד, אבל זה לא מה שהפריע לו. הוא אמר אפילו כולם יהיו ירי שמיים. אפילו כולם יהיו צדיקים. אפילו כולם יהיו שומרי תורה ומצוות, אני נגד. למה? כי אסור לעשות גאולה בדרך הטבע. מי היה הממשיך המפורסם שלו? דווקא לא הבנים שלו, או החתנים, וזה לא האדמו"רים שאחריו. הממשיך המפורסם שלו היה האדמו"ר מסאטמר, עליו בטח שמעתם, רבי יואל מסאטמר. בסדר? מי שרוצה להבין את משנתו של רבי יואל מסאטמר בכותרת, אפשר לציין אחד מהמשפטים הכי מפורסמים שלו, שהוא אמר, אפילו ייקחו את כל העבירות שבעולם, מששת ימי בראשית של היהודים והגויים גם יחד, יקחו את כל ההבנות של כל הרשעים וכל הבינוניים וכל מה שנעשה רע בעולם מהיום שנברא העולם ועד היום הזה, וישימו את הכל בכף אחד של המאזניים, בכף השני ישימו את מדינת ישראל, היא תכריע את כולם. כן? זה מה שאמר אדמו"ר מסאטמר. כן, הוא אמר שמדינת ישראל זה מעשה שטן, ובעצם הוא רצה להגיד מילים אחרות ש... יש משמעות רוחנית למדינת ישראל, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסיון גדול, ויש מעשה שטן שלם, שזה מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לעמוד מולו, ולהיאבק בו בכל הכוח. כמובן, כן, כמובן, גם האדמו"ר מסאטמר, בכלל לא עניין אותו עם האנשים שהקימו את מדינת ישראל, או חיים במדינת ישראל, הם שומרים תורה ומצוות או לא. למה הוא התנגד באופן עקרוני לגאולה בדרך הטבע? בסדר? למה אנחנו לא מרגישים היום את סאטמר כל כך חזק? כי הם לא נמצאים בארץ ישראל, נמצאים רובם הגדול, 98-97% מחסידי סאטמר נמצאים בארצות הברית, בסדר? בחוץ לארץ, אז, אבל זו החסידות הכי גדולה בעולם, צריך לדעת, בסדר? לא, זה גוף, נדמה לי ש-150 אלף, משהו כזה, בסדר? החסידות הכי גדולה בעולם, שוכנת בניו יורק, היא מפוצלת היום לשניים, אבל לא משנה, זו חסידות מאוד גדולה. טורקרטה זה כמה משפחות, זה דבר קטן, זה רק החילונים, הטורקרטה זה שישמח את החילונים, יש כותרת כזאת טורקרטה, הטורקרטה זה העדה החרדית, התפצלו על איזה קבוצה, זה כמה משפחות, אבל זה קטנצ'יק, זה לא תופעה, אבל כן, הם סאטמר בעצם, בסדר, בתודעה שלהם. עכשיו, בניגוד למחשבה, הם לא חרדים רגילים בכלל. זאת אומרת, רוב החרדים לא בעמדה הזאת, תכף נדבר על זה. אז זה היה התגובה, רגע, זה היה התגובה הראשונה, הקיצונית ביותר לציונות, שמתנגדת לכל גאולה בדרך הטבע. בסדר? מבינים את זה? זו נקודה מאוד יסוד.
אלה שולחים דגל פלסטין,
אתה מדבר על... לא, יש כאלה, יש כאלה. אני לא נכנס לפוליטיקה של היום. אני מדבר באופן כללי. כן, כן, גם אלה. אני מדבר באופן כללי. מי היו הרבנים הגדולים באירופה לפני 100 שנה? אתם יודעים? אז בואו נגיד כמה שמות שוודאי כולכם מכירים. נגיד החפץ חיים, שמעתם? הנציב, מוולוז'ין, רב חיים עוזר גרוז'נסקי, היה מגדולי הפוסקים, רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנה. היו חסידויות גדולות, שתי חסידויות הכי גדולות באירופה, הייתה, זה הרב דיבר, שתי חסידויות גדולות שהיו באירופה, אחת זה גור, חסידות גור שעדיין נשארה גדולה, והשנייה זה אלכסנדר, שנכחדה לצערנו הרב בשואה כמעט לחלוטין, והיא לא השתקמה עדיין מאז ועד היום, עדיין חסידות מאוד קטנה היום בבני ברק. מה משותף לכל הרבנים שהזכרנו עכשיו? כולם היו חברים באותה תנועה, איך קראו לה? אגודת ישראל, יפה מאוד. אגודת ישראל, זה מה שהתגלגל אגב, למפלגת יהדות התורה של זמננו, אז הייתה התנועה הדתית הגדולה באירופה. רוב היהודים האדוקים, שומרי המצוות, השתייכו לאגודת ישראל. בסדר? זה נתון שחשוב להכיר אותו. מה הייתה האידיאולוגיה של אגודת ישראל ביחס לציונות? אז אגודת ישראל ביחס אוהב הציונות, וזה כאן צריך להבין, קצת להבין מה זה הציבור החרדי, מה שלא תמיד מבינים. אגודת ישראל ביחס של הציונית היה יחס ניטרלי לחלוטין. לא עניין אותם בכלל, הציונות, הם היו אדישים לחלוטין לתהליכים שהתרחשו בעולם באותה תקופה, כן גאולה, לא גאולה, זה עניין את הסבתא שלהם. מה עניין אותם? אם אתה חילוני או דתי. זאת אומרת, הם נאבקו בציונות, אבל לא בציונות כתנועה של גאולה, אלא במה?
חילון
בחילון שלה, בעצם העובדה שהיו שם חילונים. כלומר, הם לא התנגדו בעצם הגאולה וגם לא תמכו בה. הם היו אדישים לזה. למה אדישים לזה? עוד נדבר, אבל הם היו אדישים לחלוטין התהליכים ההיסטוריים שמתרחשים בעם ישראל, והם התייחסו לעובדה שבעצם יש פה חילונים וצריך להיאבק מהם. הרב שמסמל אולי יותר מכל את ההתייחסות הזאת זה רב חיים מבריסק. בסדר? לפני. הוא ב-1910, שנים כאלה.
מה שהם
להבין? בסדר? הם לא נאבקו במדינה, כי לא הייתה, הם נאבקו בציונות. בסדר? בגלל שהיו שם הרבה חילונים. הם בעצם טענו טענה פשוטה, הם אמרו, האנשים האלה הם פריצים, הם פורצים גדר, הם פוגעים בתורה, ולכן צריך להיאבק בהם בכל הכוח. בסדר? זה היה הקבוצה השנייה. הקבוצה השלישית, וגם כאן יש איזו טעות היסטורית מאוד יסודית, בסדר? זה היה המזרחי. מישהו פה שמע פעם על המזרחי? שמעתם? מה זה המזרחי, אתם יודעים?
הציונות
הדתית הקדומה. הציונות הדתית הקדומה, זה ניסוח יפה מאוד, אהבתי את המילים האלה, בסדר? אז המזרחי זה תנועה היסטורית שקמה ביחד עם הציונות החילונית. כלומר, אחרי הקונגרס הציוני, מישהו זוכר מה הייתה ההכרזה בקונגרס הציוני הראשון? אמרו, הציונות אין לה דבר עם הדת. מה הפירוש של המשפט הזה? לא שהיא נגד הדת. וגם לא שהיא בעד הדת, אלא היא ניטרלית ביחס לדת. בסדר? מי שהקים את המזרחי היה רב, הרב ריינס, הוא אמר שזה משפט נהדר. הוא מאוד אהב את המשפט הזה. הוא אמר, אני מסכים מאוד עם המשפט הזה, ציונות זה נועד לפתור בעיה חילונית. איזה בעיה? אנטישמיות, פוגרומים, וזה נזכרות לארץ. בסדר? אבל הוא רצה לשמור גם על הדת. בסדר? אז הוא הקים קבוצה דתית בתוך הציונות. שימו לב, היא לא הייתה ציונות דתית, היא הייתה ציונית והיא הייתה דתית. בסדר? הציונות שלה הייתה מה? חילונית פרקטית. חילונית לא במובן שכופרת כמובן. במובן שבלי משמעות
גאולתית.
רוחנית. בסדר? בלי משמעות רוחנית. למי זה דומה אגב? למי זה מאוד דומה במה שהזכרנו? לאגודת ישראל, נכון? זאת אומרת, היחס של המזרחי ושל אגודה לציונות היה כמה יש לנו סבלנות לחילונים. האם משתפים פעולה עם החילונים או לא משתפים פעולה עם החילונים. בסדר? זה דבר מאוד חשוב.
אז אני איפה הרב אלקנאי
פה בעיני? הוא כבר לא היה, הוא היה ציוני מקורי.
מי ממשיך אותו?
רגע, אף אחד משלושת אלפים, כן? התנועות האלה היו ביחד 100% מהציבור הדתי, פחות 4 אנשים, פחות או יותר, בסדר? היו גם 4 אנשים אחרים, שאחד מהם זה הרב קוק, ושלושה זה היה תלמידים שהיו לו. הרב קוק בעצם המציא תנועה חדשה, שהייתה כישלון גמור בזמנו. עכשיו, מה היה הרעיון של הרב קוק? הרב קוק אמר בשום פנים ואופן, הוא אמר, הציונות עצמה היא חלק מהגאולה, הציונות החילונית היא חלק מהגאולה, ואנחנו הדתיים, התפקיד שלנו, זה בעצם לרומם את הקודש, לגאול את הקודש, כשם שהציונות גואלת את חיי החול שלנו. בסדר? מבינים את ההבדל בינו לבין המזרחי? הבדל שמיים וארץ. בסדר? כי המזרחי לא ייחסו משמעות דתית לציונות, והרב קוק אפשר לומר ייחס כמעט ורק משמעות דתית לציונות. בסדר? כמה ציבור היה הרב קוק?
הוא
הבן שלו. היה לו שני תלמידים גם, אולי שלושה. בתקופות מסוימות בסיור היו גם 6-7 תלמידים שהיו שותפים לרעיונות שלו. בסדר?
כל הקריירה?
מה?
כל הקריירה?
הוא, שהוא הגיע, תראה, בפטירתו של הרב קוק ליוו אותו 10,000, הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, אבל בדרך המחשבתית שלו היו בודדים. בסדר? אני רק אתן לכם קצת ככה כדי להתאים את העניין. אחרי שהרב קוק נפטר, ראש ישיבת מרכז הרב שהרב קוק הקים, קרויה על שמו, לא קרוי מרכז, קרוי הישיבה המרכזית העולמית, ואחרי זה מרכז הרב, מי שהחליף את הרב קוק היה תלמידו חביבו הרב חרלאפ, ובשלב מסוים הישיבה נסגרה. לא היה תלמידים. בסדר? לא היה תלמידים. אגב, הרב חרלאפ שהיה תלמידו, צאצאיו כמעט כולם חרדים. לא כולם, אבל רוב צאצאיו חרדים. ואז קרה דבר, צריך להבין, כי איך יצא שהיום יש ציבור כזה גדול של יחוד הקושר הפקוק? יש פה באמצע משהו. אבל לפני שנגיע למה שקרה, צריך לשאול את עצמנו, השאלה מאוד מעניינת, והיא, למי הרב קוק הכי דומה? מכל שלושת התנועות שהזכרנו. האם הוא הכי דומה למזרחי, האם הוא הכי דומה לאגודת ישראל, או האם הוא הכי דומה לסאטמר?
לסאטמר.
נכון. לסאטמר. הרב קוק הכי דומה לסאטמר. בסדר? למה? בדיוק. זאת אומרת, בניגוד למה שחושבים, בסדר? בתפיסה הבסיסית אומרים, יש חרדים ודתיים לאומיים. זה שטות והבל, זה נכון, סוציולוגית באיזשהו מובן, זה התחיל להיות נכון היום. אבל באמת, החלוקה הכי חשובה בעולם, שכל אדם, לפני הכל כדי לדעת איפה הוא נמצא, זה על פי החלוקה הזאת, זה האם יש משמעות רוחנית למאורעות היסטוריים, או בניסוח אחר, האם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך ההיסטוריה. וצריך לדעת שזו מחלוקת קדומה ביהדות. בסדר, מי שיקרא את כתבי הרמב״ם, וישווה אותם לכתבי רבי יהודה הלוי נגיד, ספר הכוזרי, יראה שההבדל נוכח שם מאוד. אצל הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך התורה. וזהו. יש גם נביאים, אם יש נבואה, אז יש נבואה, וגם לנביאים יש כללים נוקשים שמי קבע אותם? התורה. זאת אומרת, יש לך נוסחה לדעת מה השם רוצה. מה, איפה כתוב מה השם רוצה? בשולחן ערוך. בתורה? בסדר? זה מזכיר לכם איזו תפיסה שמאוד נמצאת היום?
כן.
איזה?
חרדית.
חרדית, נכון. תפיסה החרדית, יש לה את השורש הזה של היום, מכיוון שהחרדים של זמננו רובם, כמעט ככולם, צאצאים של אגודת ישראל. בסדר? אז התפיסה אומרת, איך השם מדבר איתי דרך התורה? קורה דברים גדולים בעולם? מה אני מבין? מה אני מבין? או יותר נכון, אני אפילו לא רשאי להבין, ולו מהסיבה שזה תלוי בבחירה החופשית של בני אדם. אולי זה סתם קורה, כי אנשים בחרו דברים מסוים. בסדר? לכן, אין לנו על מי לסמוך, אלא על תורתנו הקדושה. ואילו, הרב קוק, מהצד השני, אדמו"ר מסאטמר, אומרים מה פתאום? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך ההיסטוריה. שקורה משהו גדול בעולם, אתה צריך לפתוח את האוזניים, לפתוח את העיניים ולדעת שהשם עכשיו משוחח איתך דרך ההיסטוריה. איך אני אדע? קשה לדעת. איך אני אדע לפרש? בסדר, בשביל צריך אנשי רוח, תמיד חכמים, וצריך להתבונן לעומק, צריך לדעת הרבה תורה, והקדוש ברוך הוא כמובן שהוא מדבר איתנו גם דרך התורה, אבל לא רק דרך התורה, אלא גם ואולי אפילו בעיקר דרך ההיסטוריה.
כל דבר אמרנו, חיים גם.
עכשיו, מה ההוכחה הכי חזקה לזה? התנך. בתנך יש סיפורים שעל פניו זה רק סיפור, נכון? למה אני לומד אותו? כי אני לא מעניין אותי הסיפור, מעניין אותי איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך הסיפור הזה. בסדר? בתנך אין רק ספרי נבואה. אין רק ספרי חוקים, יש גם סיפורים. ומה נועד הסיפורים? מה אנחנו צריכים לספר? יהושע, שמואל, שופטים, מלכים, מה צריך את כל זה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הסיפור. בסדר? ואם כן, זה השאלה הראשונית, האם יש משמעות היסטורית המאורעות? שימו לב לדבר נפלא, שבעצם באגף הדתי-לאומי, הדעה שהייתה חזקה מאוד באותה תקופה, שאין משמעות, כמעט נעלמה, והקוקניקים השתלטו על כל הציבור הדתי-לאומי, ואילו באגף החרדי, העמדה שיש משמעות המאורעות ההיסטורית, כמעט נעלמה, וכמעט כולם היום הם אנשים פרגמטיים, שהיחס להם לציונות או למדינת ישראל הוא יחס, אפשר לקרוא לו, אדיש. בסדר? למה זה חשוב להבין את זה? כי זה נותן הסבר להרבה דברים. למשל, אם אנחנו מסתכלים על הציבור החרדי בתקופה האחרונה, שימו לב לדבר נפלא. אתם יכולים לראות שיש כעס גדול על הציבור החרדי על איך שהוא מגיב למאורעות. יש מלחמה ואתם, מה אתם עושים? יושבים ולומדים כאילו כלום, בין הזמנים. עכשיו סיפר לי מישהו, אומר, תשמע, אני טיילתי בבין הזמנים ברמת הגולן, ראיתי את החרדים, כאילו אין מלחמה. טיילים כרגיל, אין כתוב, אין זה, מה, ככה, אם יש לך זמן לטייל ככה, מה, אין לך זמן להתגייס, אין לך זמן זה, כל מיני. עכשיו, עזבו שנייה את מה, מה אני חושב על זה ספציפית, כן נכון או לא נכון. מה שבטוח הוא, שבעצם אתה יכול לראות כאן, שהתגובה למאורעות ההיסטוריים היא די אדישה, נכון? היא די אדישה, כן? זאת אומרת, הגאווה החרדית הכי גדולה שיש, של בחור ישיבה חרדי ממוצע, או אברך חרדי ממוצע, תהיה, למרות כל מה שקרה השנה, זה לא פגע לי בלימוד. בסדר? או במילים אחרות, לא נתתי להיסטוריה, להפריע לי לעסוק בתורה. נכון? כמובן. מי שחושב שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו נגד ההיסטוריה, דרך ההיסטוריה, מה הוא יגיד? הוא יגיד, סתמת את האוזניים, סתמת את העיניים, כן? ולא שמת לב שהשם מדבר איתך דרך ההיסטוריה. בסדר? ומכיוון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כן מדבר איתנו דרך ההיסטוריה, וההוכחה הכי טובה לכך זה התנך עצמו, אז כמובן אנחנו נשארים רק עם שתי אופציות רלוונטיות. כלומר, במובן הזה, האדמור מסאטמר צדק בהרבה מאגודת ישראל ביחס של הציונות, ובטח שהוא צדק יותר מהמזרחי גם. אותו דבר, לא בטח, אלא אותו דבר בדיוק. בסדר? זאת אומרת, זה טרפה וזה נבלה. מה זה משנה? אתה הולך עם הציונים, אתה לא הולך עם הציונים, אתה בסוף חושב שאין איזה משמעות רוחנית. כן? אנחנו רואים שהמשמעות הרוחנית מופיעה בעולם, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך ההיסטוריה. ואם כן, עכשיו רק נשאר לנו להסתכל מה הקדוש ברוך הוא אומר. בסדר? האם הקדוש ברוך הוא...
היו שליחים גם. אני יכול לעשות את זה.
השאלה השליחים של מי? של הקדוש ברוך הוא או של השטן? בסדר? זה המחלוקת. כן? זה בדיוק המחלוקת כאן.
גם אם השטן עשה את זה,
כן?
גם אם
זה... זה יצא לטובה. שורך יפה, אבל... עוד פעם, צריך להבין שבתפיסה של האדמור מסאטמר, יש רב, שברך לי השם שלו עכשיו, רב חרדי שכתב ממש נגד הציונות בקום המדינה, הוא היה לפני מהעדה החרדית, לא משנה. בקיצור, מה? לא, 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 לא מרגולת ישראל, מהעדה החרדית שהיה פה בישראל. לא בלוי, לא, אני אזכר בזה בהמשך. אולי הרב מרגליות, לא, לא הרב רובי מרגליות, אחד אחר. אני עוד אזכר, הוא כתב ספרים על רשב"י וזה, אבל כשהוא אמר זה מלחמת בני האור ובני החושך. כלומר, הקדוש ברוך הוא, מדינת ישראל זה הניסיון האחרון לפני הגאולה. במובן הזה, החרדים הכי קיצוניים הם אנשים גאוליים הרבה יותר מהמזרחי ומה... מאגודת ישראל, כי הם מרגישים שהשטן הזה, שעשה את הניסיון הזה, זה שנייה אחת לפני הגאולה של עולם. כי סוף כל סוף קוראים פה דברים גדולים. זה מאוד מסובך. אבל אנחנו כמובן לא חושבים ככה, בסדר? למה אגב? למה לא לחשוב כמו סאטמר?
שאם היינו בתקופה שלהם, גם היינו חושבים ככה.
לא, אבל מהתקופה שלנו, מה אנחנו חושבים? התשובה היא ש... אנחנו לא נותנים כל כך הרבה כבוד לשטן. בסדר? אנחנו חושבים שמי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא, זה השטן, כלומר. זה יהיה קצת מוזר.
מה ההיגיון
בדבר? לא, אין בזה, אין הרבה היגיון. וגם אנחנו חושבים שהגאולה התחילה לאנשים ירא שמיים, והיא מסתיימת על ידי אנשים ירא שמיים. כלומר, מי ששמע את שלושת השיעורים הקודמים יודע שקושייה מעיקר עלה איתה. זאת אומרת, אנחנו מראש לא שואלים למה הגאולה באה על ידי אנשים רשעים, חס ושלום, כי באה על ידי אנשים צדיקים.
זה היה מבואר מסתרת.
הייתה איזה...
אני לא יודע אם הוא שואל את זה, אבל יכול להיות שהוא איתן עד כל עוד שעם ישראל היה בארצו וזה, אז הקבל לא פה. עכשיו יש הסתר פנים, הם בגלות, ואז עכשיו זה הסתר.
טוב, 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 בסדר, אפשר שערי תרוצים לא נראה לו נכון, אבל... טוב, בסדר, גם האמירה שהגאולה היא תהיה רק בדרך נס וכו', זה דברים שהם לא נמצאים במקורות באופן מובהק ביחס לאמירה שהגאולה תהיה בדרך הטבע.
כמו שאמרת, לאורך ההיסטוריה, תמיד גאולת התירית.
כן, כן, כמו שראינו, כמו שהרב אלקלעי אומר, כן. לא אני, אבל לא צריך אותי, הרב אלקלעי אומר את זה שהגאולה היא בדרך הטבע. אבל למה זה חשוב לנו להבין את הדברים האלו? כי עד עכשיו כל מה שדיברנו, בקרוב לחצי שעה שאנחנו מדברים, הכל היה היסטוריה, נכון? טוב, מעניין, זה באמת מעניין, לחשוב על זה שהרב קוק דווקא יותר קרוב לסאטמר, לדעת ישראל יותר קרוב למזרחי, מאוד יפה. אבל אותנו זה לא מה שמעניין. אותנו מעניין להבין דבר אחר לגמרי, והוא מה שאני מנסה להגיד לכם כבר הרבה שנים, אני אומר אותו, אבל אני אגיד אותו עוד הרבה פעמים בעזרת השם יתברך, שהשאלה על יום העצמאות היא בשום פנים ואופן לא שאלה, האם זה טוב שמדינת ישראל קיימת או לא? בסדר? כלומר, האם צריך לחגוג או לא צריך לחגוג? צריך לומר הלל או לא צריך לומר הלל? צריך לשמוח או לא צריך לשמוח? בסדר? למה זאת שאלה שאלה? זאת שאלה חשובה, יש לה תשובה. כן, צריך לחגוג, צריך לשמוח, לא צריך לומר הלל. כן, יש כל מיני תשובות, כן, אפשר לענות על זה פרקטית. אבל זה לא השאלות החשובות, האמיתיות. השאלה החשובה באמת זה באיזה שלב של הגאולה אנחנו נמצאים. ומה קורה עם זה הלאה? כלומר, הייתם פעם בספארי, יש נכון שאתה הולך, או בכל מיני מקומות שאתה הולך וכתוב, יש כזה מפה ענקית, אז אתה נמצא כאן. נכון? אתה לא יודע מה זה כאן, כי לפי הכאן הזה אתה מתחיל לחשב את הכיוונים. כן, אתה... עכשיו, זה נורא מעניין, כי כאילו, אומרים לך איפה אתה נמצא, אתה יודע איפה אתה נמצא, נכון? ואומרים לך את זה פתאום בהקשר אחר, בהקשר של מפה. מראים לך את זה על המפה. זאת אומרת, למה זה מעניין? כי בעצם יש שני אופנים של להימצא באיזה מקום. נכון? יש את האופן שאתה נמצא בפועל ממש. כלומר, אתה נמצא כאן, ויש את האופן שאתה מסתכל על דברים מלמעלה. ואז אתה נמצא כאן, אתה יכול להבין הרבה יותר טוב לאן אתה צריך ללכת, מאשר איפה שאתה באמת נמצא, פיזית. כן? אבל זה לא, שניהם זה באמת, אבל פה זה באמת כאילו מה שאתה חש בגוף. בסדר? אתם מבינים את ההבדל? ובעצם... החיים שלנו בדרך כלל אנחנו נמצאים כאן במובן שאנחנו לא רואים את זה ממעלה, אנחנו רואים את זה ב... ויום העצמאות היא הזדמנות מצוינת להיזכר שאנחנו צריכים להסתכל על זה ממעלה, ואתה נמצא כאן. והכאן הזה, הנקודה שאנחנו נמצאים בה, זה על הציר של הגאולה. בסדר? על הציר של הגאולה. לכן, להתעסק במה היה, זה עיסוק שולי. תחשבו שהרב קוק כל הזמן היה עוסק בשאלה, למי יש יותר חלק בהתחלת הציונות? להרצל או לרב מוליבר? בסדר? אז הוא היה משאיר לנו תורה נורא משעממת. הוא עסק במה שבא ובא של הגאולה, מה צריך עכשיו? ולכן אנחנו צריכים להסתכל על יום העצמאות כאירוע מתגלגל. בסדר? אנחנו עומד בפתחם. ומתי זה קשה מאוד? זה קשה מאוד בזמן שהקדוש ברוך הוא משכיח מאיתנו את המאורעות. איך זה קורה? למשל, העשור האחרון של מדינת ישראל בשנים של הגויים, 2010 עד 2020, היה העשור הכי שקט. מאז שנולדנו כולנו, אני חושב. או בעצם, יהיה יותר מדויק להגיד, מאז שקמה מדינת ישראל, נכון? לא היו מאורעות יוצא דופן. המלחמה האחרונה שלנו הייתה ב-2006, מלחמת לבנון השנייה. היה עשור של שקט יחסית. הכי פחות יהודים נרצחו, נהרגו בפעילות צבאית, בפיגועים וכן הלאה. לא היו איזה מאורעות גדולים שתיעדו את העולם. ואז מה קורה לאנשים בהרבה מקרים? הם שוקעים, הם שוקעים בהווה. מה זה ההווה? לטוס לחול פעמיים בשנה, פילאטיס, חדר כושר, בסדר? כל מה שההווה מזמן לפי האופנות. אבל לא לחשוב על התמונה הגדולה. ובעצם צריך להבין את זה שבמובן העמוק זה אומר שבתקופה הזאת הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך. שאין דברים גדולים. זה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתך. למה? זו שאלה. שאלה טובה. יכול להיות שהוא לא מרוצה ממך. כן. יכול להיות שסתם אני אומר להגיד לך. אני לא יודע. שאלה שצריך לשאול את עצמם. הוא לא מדבר איתך. אבל בשנים האחרונות, בלי עין הרע, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בלי סוף. בסדר? אנחנו פה. בשנים האחרונות ממש עוברים ממאורע למאורע. נכון? היה לנו...
קורונה,
את הקורונה שהייתה מאורע עולמי.
זימן אותנו לשימוע.
מה? זימן אותנו לשימוע. זימן אותנו לשימוע, כן. הייתה רעפה. ואם הקורונה לא הספיקה, אז אחרי שסוף סוף נפטרנו מהקורונה הארורה הזאת, אז הגיעה לנו המלחמה הזאת, המלחמה הארורה הזאת.
סמרון גם.
שזה היה סמרון. זה גם נכון, אבל זה יחסית. אבל היסטורי זה עוד קטן. אין ספק שהמאורע הכי גדול שהיה לעם ישראל זה המלחמה שפרצה בשמחת תורה, ובעצם מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, וזה מה שאני הקטן מנסה לעשות בשיעורים פה בכל הזמן שאני פה, לשאול את השאלה הפשוטה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא אומר? בסדר? איך מבינים את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו? כי הקדוש ברוך הוא לא מדבר כדרך בני אדם, אלא בדרכו שלו. ומה המסר שהוא מנסה להפיר לנו? בסדר? אפשר להתבוא, לא יודע, אני מאוד מפחד להגיד שהמסר הוא אחדות. אתה יודע למה? כי זו התשובה הקלה. כי כל דבר אתה יכול להגיד אחדות. כל מאורע שאתה יכול להיות,
אתה יכול להגיד אחדות. אבל מה שהתחיל כל הפירוד הזה?
יכול להיות שזה גם קשור, כן, גם זה היה כמובן, היה לנו את המאורע של מאורעות הרפורמה המשפטית.
כן, וזה מעניין, מעניין שמה שרואים, אני בצרפת אני רואה כאילו שהרבה אנשים בעולם, וזה דורש להרבה אנשים יהודים בחוץ לארץ לבוא, עכשיו לבוא לארץ.
לבוא לארץ?
כן, אנחנו יודעים שזה סימן של גדולה ש...
שיהודים עולים. ודאי, ודאי, ודאי שזה גם קשור.
הכל, כן, הכל.
ודאי שגם זה דרך שהקדוש ברוך הוא דבר איתם, דרך אנטישמיות ועלייה לארץ. אבל אני חושב, עוד פעם, יש כלל מאוד חשוב ברוחניות ובגשמיות כאחד, שהמציאות חייבת להיות בזרימה, חייבת להיות בתנועה. מה שתקוע, הוא יוצר, הוא מת, בסדר? או שהוא מתפוצץ, כלומר, נכון, אפילו הגוף שלנו, הדם זורם, כל הזמן. אם יש לך שלושה יום איזה תקיעה, זה יכול להיגמר ברע, כלומר צריך כל הזמן שיש זרימה. וגם בעולם זה ככה. ואם אתה נתקע בגאולה בשלב הקודם, אז הקדוש ברוך הוא לא ישב עם זה. זאת אומרת, הוא ייתן לך כפה, יחזיר אותך אחורה. צריך להיות כל הזמן תנועה קדימה. כל הזמן תנועה קדימה. כל הזמן צריך לשאול מה הצעד הבא בגאולה. זאת אומרת, אדם צריך לקום בבוקר, כן, לשאול את עצמו מה הצעד הבא בגאולה. בצהריים, מה הצעד הבא בגאולה. בערב, מה הצעד הבא בגאולה. מי שחושב שמה שיספיק לו בחיים זה שלוש תפילות ביום, ציצית, תפילין, שבת, כשרות, זה, אז אפשר לומר שבגדול הוא לא הבין כלום. לא הבין כלום, בסדר? כי מה שצריך לשאול את עצמו זה איך אנחנו מקדמים את הגאולה, מה אנחנו יכולים לעשות. בסדר? ולא חשוב מה התשובה, יש הרבה תשובות אפשר להיות. אומר, התשובה היא לא חשובה. השאלה חשובה, אחרי זה תענה תשובה, תרוץ את הקדימה. זאת אומרת, יכול להיות שהתשובה שלך תהיה שצריך לקרב מעל יהודים הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהתשובה שלך תהיה שצריך לבנות בית המקדש. יכול להיות שהתשובה שלך תהיה שצריך להפיץ תורה בכל העולם. יכול להיות שהתשובה שלך תהיה שצריך להקים סנהדרין. זה הכי חשוב, אבל זה גם רק אופציה. יכול להיות שהתשובה שלך תהיה שצריך מלא תלמידי חכמים שילמדו תורה וים. הכל לגיטימי, אבל הכי חשוב זה לשאול את השאלה. בסדר? אבל מה שכן צריך זה מה עושים כדי למצוא את התשובה. כן? מה עושים כדי למצוא את התשובה? כלומר, איפה מחפשים אותה? איפה מחפשים את התשובה? זה מורכב. כי מצד אחד מחפשים את התשובה איפה? בתורה, כמובן, במקום שבו מחפשים את כל התשובות. בסדר? מצד שני צריך כל הזמן להקשיב לקדוש ברוך הוא. בסדר? כל הזמן לראות מה השם מנסה להגיד לנו עם המציאות. למשל, זה לא דבר ריק שהאסון הכי גדול שקרה לנו מאז כל המדינה, האויב שלנו שהביא אותו עלינו, קרא לו על שם הר הבית, נכון? טופון אל-אקסה. זה לא דבר ריק. כן, תמיד אומרים שהאויבים שלנו מדוכאים, אין להם אוכל, אין להם מים, סובלים שם בעזה, הנצורה, בית כלא הכי גדול בעולם, בסוף שהם יוצאים מבצע צבאי, הם לא קוראים לו על שם הפליטים ברפיח, ולא על הפליטים בחאן יונס, אלא על שם הר הבית, בסדר? אל-אקסה. זאת אומרת, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תראה על מה נלחמים. תראה איפה המלחמה נמצאת. תראה מה, מה השורש, מה הנקודה הרוחנית, ששם יש לאויבים שלך בעיה איתך. בסדר? זה דרך, זה דרך שאתה יכול להסתכל, השם אומר לי משהו. אני צריך לפתוח את האזניים ולהקשיב לו. בסדר? אנחנו, כשאנחנו מגיעים עכשיו ליום העצמאות, כשאנחנו נכנסים ליום הזה, שזה באמת יום גדול, כי הוא מסמם נוראות גדולים שקרו לעם ישראל, הוא מסמם את המעבר האחרון משעבוד גשמי לחירות גשמית וריבונות עצמית, שזה דבר יוצא דופן. אני צריך לשאול את עצמנו מה השלב הבא של יום העצמאות. כלומר, מה צריך לבוא אחרי זה? ועוד פעם, זה לא מכינן, תראו כמה השגחה פרטית יש בדברים. אנחנו בחודש אייר. זה דבר מדהים, נכון? שבחודש אייר, בהי באייר, תשנחת, היה חזרת המדינה, נכון? אחרי זה מתי שוחררה ירושלים? כף חטא באייר. זאת אומרת, באותו חודש, אבל 19 שנה קדימה, בסדר? זאת אומרת, הגאולה מתקדמת, אגב, מה עוד יש באייר? ל"ג בעומר, מה זה ל"ג בעומר? זאת אומרת, ברומאים, בגויים. זאת אומרת, רואים, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, שצריך להסתכל על הגאולה, על תולדות הגאולה. מי שנכנס, אדר, מרבין בשמחה. מה רש"י אומר? איך רש"י מסביר את זה? רש"י אומר, כי זה התחלת הגאולה. התחלת מלחמות נמי, התחלת את הגאולה, אומרת הגמרא במסכת מגילה עד התיצאי, יש בחינה של התחלת לגאולה בפורים, נכון? אמנם הקטע עבדי דרך השבר ראש המה, וכבר יש איזה משהו, נכון? שיד היהודים גברה על אויביהם, כן? רבים מעמי הארץ מתייעדים. והרש"י אומר, משנכנס אדר מרבין בשמחה, עוד יותר צריך להרבות בשמחה מתי? בניסן, כי זה כבר גאולה אמיתית. בסדר, זה לא התחלת לגאולה, זה הגאולה, נכון? לפי מה שרש"י אומר, אנחנו צריכים לדעת ש... ולפי זה, מתי הכי הרבה צריך להרבות בשמחה? באייר, למה? כי מה כתוב, נכון? כתוב בגמרא, במסכת ברכות דף י"ב, שבעתיד לבוא, גאולה אחרונה משכיחה את הגאולה הקודמת. שלא שתתבטא לחלוטין, אלא שתהיה תפלה לגאולה האחרונה. שיציאת מצרים תהיה תפלה לגאולה שלנו. ואם כן, אתה רואה פה תהליך, אתה רואה שבאדר יש בחינה של התחלת בגאולה, בניסן כבר יש גאולה, ואייר זה הגאולה של העתיד. אתה רואה שבתוך אייר יש התקדמות בגאולה, כלומר, יש יום העצמאות, שזה כבשנו את ארץ ישראל. אבל אז יש את יום ירושלים, את ששת הימים, שבה בעצם כבשנו את המקומות הקדושים. זאת אומרת, התקדמנו עוד שלב פנימה. בסדר? ועכשיו צריך לשאול, נכון? ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, עשרה קדושותיהם, ארץ ישראל קדושה מכל הארצות, בסדר? ירושלים היא קדושה ממנה. שאין קוברים בת המתים, דברים כאלה, והר הבית קדוש מהם, לא המקדש, המקדש זה עוד יש זמן. הר הבית הוא יותר קדוש מהם, בסדר? שלא נכנסים אליו תממת, סליחה, זהב, שפה, עמידה. בסדר? ואם כן, זה כאילו אתה רואה את ההתקדמות של הגאולה.
למה גאולה מגיעה אלינו בעצם מייסורים? למה הוא לא רוצה לרשות אותנו פשוט?
כי אתה לא כובש, תכבוש.
גאולה לא מגיעה אלינו, גאולה אנחנו מביאים אותה.
למה בייסורים?
אל תחשוב, מה זה ייסורים? למה למכה למכה?
חופצה, אמרה, היה ששת הימים, אחרי זה עכשיו אתה...
ששת הימים זה היה מכה, ששת הימים זה היה הצלחה אדירה.
בסדר? נגידו כיפורים.
כיפורים הייתה מכה, אבל עוד פעם.
עכשיו
זה 97 באוקטובר. אבל תמיד תשאל את עצמך עוד פעם, אל תאשים את הקדוש ברוך הוא בצרות שלך. מה הכוונה? הכוונה, מה אנחנו צריכים לעשות ולא לעשות? אם אתה נתקעת, עכשיו, ובמה נתקעת? מה החטא הכי גדול שלנו? באיפה נתקענו? כן? נתקענו בפילאטיס, נכון? אנחנו תקועים בפילאטיס. לא בפילאטיס, אבל לא בעובד, בפילאטיס. זאת אומרת, אני כבר אמרתי, נכון? אני לא זוכר, לאורי אמרתי את זה, אמרתי לאורי שאחרי שהאיראנים תקפו אותנו, אז אורי שאל אותי, תגיד, אתה באמת חושב שהאיראנים, שהם רצו לעשות לנו עד הסוף, או חצי כוח? כאילו שזה היה מבוים כזה, זה. אז אמרתי, אם האיראנים היו רוצים לפגוע בנו באמת, הם לא היו מפגיזים את מחנה נבטים, לא את מחנה רמון, הם היו מפגיזים את כל הפילאטיס שבישראל. בסדר? זה היה מוציא את עם ישראל למלחמה מיד. כי בלי פילאטיס, מה נעשה מחר בערב? מה האישה תעשה? כן? חייבים לצאת למלחמה. זאת אומרת, אם היו פוגעים לנו במה שחשוב לנו באמת בחיים. זה שאתה כל הזמן חי את השגרה, מתעלת בשגרה. אתה אומר, רגע, אני צריך עוד רכב טוב, וחופשה, וכל התכנונים שלך בחיים, זה בין חופש לחופש, בין פילאטיס ומכון כושר. בסדר, אז מה יוצא? ויוצא שהחיים שלך הם חיים מאורגניים כאלה, ואתה אומר, הגאולה מעניין את הסבתא שלי. הרי למה כל פעם שהיה גאולה, רוב האנשים לא באו? למה הם לא באו? כי היה להם נוח, נכון? זכרנו את הדגה אשר בארץ מצרים. היה להם נוח. כן, איך אומרים, היה הרב מערבי שפעם היה אצלו סיפר, למה אנשים נשארו, למה אנשים נשארים, למה יהודים נשארים במקסיקו, בפנמה, בזה? כי זה לא כמו בארץ פה, יש להם שם שתי שפחות. כן, זה בית ענק וכו'. פה בארץ צריך לגור ברעננה, בחמישה חדרים. כן? או אם אתה צרפתי, צריך לגור בנתניה, וישרף בשמש למוות. כן? אין לך מה... זאת אומרת, אנשים מאוהבים בנוחות שלהם, בחיים הטובים שלהם, ביום יום, בשקרה. אז אנחנו תמיד רגילים, אנחנו בני ארץ ישראל, רגילים לדבר בבוז על היהודים בחו"ל, שטוב להם, אבל גם אנחנו כאלה. גם אנחנו כאלה, נכון? תסתכלו, מה נפתח יותר? בתי מדרש ובתי כנסיות או פילאטיס ומסעדות? בסדר? עכשיו תגידו, בסדר, זה יש יותר חילונים, אבל זה לא חילונים, גם אנחנו הבעיה. זאת אומרת, הכמות, כמו שאמרתי הרבה פעמים, בגאולה הכמות לא קובעת. תסתכלו, תראו מודל מאוד יפה. תסתכלו, החבר'ה שהקימו את יהודה ושומרון, גוש אמונים. כמה אנשים היו? כלום. כמה עשרות, בשיאה, אולי כמה מאות, איך לקחת? והם היו תנועה שהיה כל כך הרבה אנרגיה רוחנית, כל כך הרבה מסירות נפש, שהם הקימו חבל ארץ שלם, ביין הרע, יש להם יותר מחצי מיליון בני אדם. כן, ירבו. בסדר? זאת אומרת, היה להם כל כך הרבה מסירות, שלבן אדם יש מסירות נפש, הוא יכול להיות מול כל העולם. כי יש לו כוח, יש לו רצון, יש לו תחושה של שליחות, הוא יודע שהוא עושה מה שהשם רוצה. בסדר? השם איתו. ולכן הוא מצליח. לכן כל השאלה הגדולה, זה כמה אנחנו מוכנים להקריב מהנוחות שלנו, מהפרטיות שלנו, מהשגרה שלנו למען הגאולה. וכל פעם, והאמת, זה לא תכננתי לדבר על זה, אבל זה יוצא מאוד יפה, כי אנחנו עכשיו נמצאים ביום הזיכרון. בסדר, צריך לזכור שלמעלה מ-25,000 בני אדם הקריבו את החיים שלהם בשביל הגאולה. או בשביל החיים, בסדר, זה לא משנה אם הם רצו שזה מה שיהיה, או לא רצו שזה מה שיהיה, הרבה מהם כן רצו, הרבה מהם כלומר, כן, לקחו את הסיכון הזה. יש אנשים שמקריבים את החיים שלהם. זה דבר בלתי נתפס. בסדר? וזה תמיד אני אומר, זה החלק מהבעיה שלנו, זה שיש מקומות בארץ שאחרי היית הולך, אחרי שמחת תורה, לא היית מוצא גברים בכל היישוב, כי כולם היו מגויסים. יש מקומות שהרגשת שהחיים ממשיכים כרגיל. לא כי אנשים הם חרדים גדולים וזה, אלא כי בגלל שאין, יש דבקות בשגרה ולא במסירות נפש. לכן התכלית שלנו, צריך לזכור את זה, התכלית של כל אחד ואחד מאיתנו. התכלית שלנו זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך ההיסטוריה, מדבר איתו בחזרה דרך ההיסטוריה. לענות לו. כלומר, להגיד אנחנו יכולים לקבוע את ההיסטוריה. מי זה אנחנו? אתם. כולם, כל אחד מאיתנו. איך, מה הכלי שהקדוש ברוך הוא נותן לי בעיניים לקבוע איתו את ההיסטוריה? להבין שאני, ברגע שאני מקריב מהפרטיות שלי, מהשגרה שלי, מהנוחות שלי, אני בעצמי יכול לעשות דברים שגם 10,000 בני אדם יכולים למנוע אותם, בסדר גודל שלהם. בסדר, כשאתה בא עם מסירות נפש, אתה יכול לעשות את הכל. זה לא, הכמות לא קובעת כלום, האנרגיה קובעת. באנרגיה יש, יש מסירות נפש. אז למה זה חשוב דווקא שאנחנו מדברים על זה פה, בבית היפה של עדי? כי אצלנו, בעיר, אנשים לא תמיד זוכרים את זה. שאנשים אוהבים את הנוחיות, זה לא אנשים שבאו פה עם מסירות נפש, נכון? פסגות אפק אף לא מגיעים מסירות נפש, מגיעים מחירים משתכן. נכון? לא עם מסירות נפש, צריך להגיד את האמת, זה האמת, לא, אף אחד לא מגיע מסירות נפש. בסדר? אבל החדשות הטובות שאף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר לפתח את השריר הזה של מסירות נפש המעלה מישראל. כלומר, צריך לדעת את זה שזה בסוף נכון, יכול להיות שהחיים שחיים פחות טובים, יכול להיות שיהיה לך פחות כסף, יכול להיות שיהיה לך פחות, אוטו פחות טוב, לא יודע מה, או בית פחות מפואר, אבל בסוף אתה תהיה חלק מהנצח, חלק מההיסטוריה. ויכול להיות שגם, יכול להיות שתחיל לחיות את החיים הבורגניים הרגילים שלך. ואז יהיה לך כיף הרבה יותר. אבל כשתגיע ל-120, מה ישאר ממך? שום דבר. שום דבר, לא תשאיר לך כלום. כי את הארוחות שלך במסעדה, אתה לא תזכור שתהיה בן 80. לא, זה לא יעניין אותך. אף אחד לא יכתוב על הקבר שלך, אהב מסעדות טובות. בסדר? אני מקווה שאף אחד יכתוב גם את זה על קבר שלך. כן, אני מקווה. כי אם זה מה שישאר, יש כאלה היום, לא יודע, אתם מכירים, יש תופעות כאלה. כשאתם פתאום הקבר, המתכון של סבתא מינה, והעוגה. בסדר? זה עצוב. זה עצוב מאוד, נכון? עצוב מאוד. ראיתי פעם, הייתי באיזה הוויה, הייתי בקבר ליד. כן, כתוב, היה רוכב סוסים מצטיין. אז אמרתי, זה נורא עצוב. שבן אדם, כל מה שהוא נשאר בעולם, כל מה שהוא להגיד עליו, זה היה רוכב סוסים מצטיין. נכון? מה הספינו אותו? כן, אמרו שאימרת על רקסי, כן, ואומרים, זה מה כאילו, מה שהוא להגיד? בסדר. זאת אומרת, אדם צריך לראות שהוא, יש לו מסירות נפש על דברים שהם בנצח, שהם משאירים רושם על האדם כל כולו. בסדר? וזה יום העצמאות. יום העצמאות צריך להוציא אותנו מהקטנות מוחין של היום יום שלנו ולחשוב על משהו על הגאולה. אם אנחנו עושים את זה, אנחנו בסדר. אם אנחנו לא עושים את זה ונשארים במקום שלנו, אז כן על, לא על, כן ברכה, לא ברכה, לא עשינו כלום. לא עשינו כלום. עכשיו זה קשה, כי אנחנו בקטנות מוחין, ההרגל שלנו זה להיות בקטנות מוחין. כן, ההרגל שלנו זה להיות תקועים בחיי היום יום. אבל הדרך היחידה שלנו להביא גאולה לעולם זה לשבור את זה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שישבור את זה, הוא יהיה זה שגם ישבור את החומה של הגלות האחרונה, של השאריות של הגלות האחרונה, להביא את הגאולה. אז אנחנו צריכים כל הזמן לשאוף עוד ועוד ועוד, לשאול איפה החלק שלנו בשבוע הבא של הגאולה. יהי רצון שנזכה לגאולה שאמרה ממנו, ושלויים לנו יותר, לא הרוגים ולא פצועים, שנצח את כל הליבים שלנו בניצחון גדול ומהיר, אמן כן יהי רצון.